גלעד שר, אני כמו שאני כבר הרבה פעמים אמרתי לך, אני מדבר איתך כי אתה האופטימיסט האחרון כמעט מבין האנשים שאני מכיר, לא רוצה להגיד הציוני האחרון, כי אני מניח שיש עוד כמה ויש כאלה שהם הרבה יותר, אתה יודע, שרופים ונלהבים להגדיר את עצמם כציונים, אבל בכל זאת אני חושב שאתה מאמין בחברה הישראלית קצת יותר או הרבה יותר ממני או מאנשים שאני מדבר איתם. ובכל זאת, אני אשאל אותך שאלה מתגרה. יש תקומה בטווח של 10, 15, 20, 30, 50 שנה קדימה. יש תקומה, הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל דמוקרטית כחברה שוויונית, כחברה, סליחה על המילה שוויונית, כחברה כמו שאנחנו מכירים אותה כרגע, כמו שהכרנו אותה ב 50 השנים האחרונות, היא תתקיים? אנחנו לא נראה את זה, אבל היא תתקיים?
אני מאוד מקווה שכן, טובי. יש יסודות טובים למדינה הזאת, והיא דמוקרטיה. השאלה היא, האם המגמות השליליות שמאפיינות את מה שקורה בחברה הישראלית ובמדינה בכלל, יכריעו? אני מקווה שלא. יש, אתה יודע, זה כמו גוף שהוקם בריא, עומד על רגליו, ויש לו סוג של מחלה שהוא צריך להתגבר עליה. אז באופטימיות זהירה אני רוצה לומר שהתשובה שלי היא חיובית לשאלה שלך, אבל אם נסתכל ולא בנוסטלגיה על עצמנו, בגיל של, נאמר, של ילדינו, זה לפני כמה עשרות שנים, לא נראה לי ש מישהו מאיתנו, אתה ואני בוודאי שלא, ראה את זה מגיע בעוצמה כזאת ובקונסיסטנטיות. התהליכים והתופעות והמגמות שמאפיינים את החברה הישראלית הם היום קשים מאוד וחלקם בלתי הפיכים, אבל אני חושב שהיסודות הרכב האנושי כאן יוכלו להתגבר על כך.
כן, אוקיי, לא שאני מופתע מהתשובה שלך, זו הייתה הרמה להנחתה, כמו ששנינו יודעים, אז אני אעשה פה הפסקה קצרה מהשיחה, ואני אזכיר לכולנו, לכל מי שטרח והזין לשלוש דקות האחרונות, שאנחנו בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם טובי פולק. האורח שלי היום הוא שוב אורח שאני תמיד שמח לארח אותו מחדש, גלעד שר, עורך דין גלעד שר, שיש לו מניות רבות מאוד בלנסות לשמר את החברה הישראלית כפי שהיא, כפי שהיינו רוצים שהיא תהיה, בכל מה שקשור בחברה עצמה, בעיקר ב-inside out, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לחשוב את זה ברמה של איך אנחנו שמרים על עצמנו בשביל שנוכל לשרוד, כמובן שזה קשור מאוד בשכנים שלנו ובתהליכים שיהיו הכרחיים בינינו לבינם בשביל שהדבר הזה יהיה אפשרי. אז אנחנו עכשיו נשוחח בדיוק על הדברים האלה, אבל אולי גם נפליג אחורה וננסה להסתכל קדימה כמו שהתחלנו, אז אחרי שנשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression, נחזור לשיחה עם גלעד שר. עוד שנייה. כן, אז חזרנו ואנחנו עם גלעד שר, ואני רק ככה אזכיר למאזינים המסורים שלנו שהשיחה הזאת בעצם כבר נקבעה מזמן כחלק שני של שיחה שעשינו על ואפרופו ובעקבות פודקאסט שעלה בדרך מולד של דוקטור ארנון גני על אוסלו, על כל התהליך, ודיברנו רבות אסתי סגל ואני עם גלעד על אוסלו, המקורות של אוסלו, הסיכוי שאוסלו נתן, למה הוא נכשל וכן הלאה בעלה. ועכשיו אני רוצה לשים את זה בצד, כי זה באמת היסטוריה וזה להיסטוריונים, וגם אם ההיסטוריה תחזור על עצמה, כמו תמיד, או שהיא תהיה פרסה או שהיא תהיה שונה לגמרי. אבל אני רוצה לדבר עלינו, אני רוצה לדבר על החברה שלנו, ואני רוצה לחזור רגע ממש ממש למקורות, לא להרצל ולא לנורדאו ולא לז'בוטינסקי אפילו, אלא לבן גוריון, להכרזה ולקביעה הבסיסית שגלעד כל הזמן אתה חוזר עליה ממש השכם והערב, על פי עקרונות או מתווה או רעיון מגילת העצמאות, שהיא אומרת בסופו של דבר מדינה דמוקרטית, שוויונית, בהבדל דת גזע וכו' וכו' וכו', אבל יהודית ודמוקרטית, או דמוקרטית ויהודית בעיניי, אבל, והטענה שלי באמת היא בעשרות, וזה כבר אומרת מאות שיחות, שאני ממש לא מצליח ליישב בין הדברים האלה. יהודית לא יכולה להיות דמוקרטית, אני נורא נורא מצטער. ברגע שהבסיס הוא יהודי, אתה מיד מוציא מתוך המחנה את השאר. וזה לא חשוב מה אני אומר, חשוב איך המציאות מתנהגת. אז בוא נעזור לשם. איך אתה מיישב בין הדברים האלה?
תראה, במגילת העצמאות, טוב, הביטוי או התיבה הזאת, יהודית דמוקרטית, לא קיימת, היא לא מוזכרת שם. מוזכר העם היהודי, מוזכרים יסודות אוניברסליים של זכויות אזרח, מוזכר שוויון, בלי לומר, בלי לקרוא לו שוויון, אבל כיבוד המיעוטים, וכך אני רואה את המדינה. אני רואה את המדינה חיה במדינתו הדמוקרטית של העם היהודי, מדינתו היחידה אגב בעולם, שחיה בשלום עד כמה שאפשר עם שכניה ושכנותיה, ושיש בה שוויון זכויות וחובות לכל מי שנמצא בתוך גבולותיה. עכשיו, איך עושים את זה? איך שומרים על כך? איך אפשר להבטיח את זה? רק אם יהיה לנו גבול שמבטיח בדיוק את זה. זאת אומרת, אם יהיה לנו גבול בינינו לבין מיליוני פלסטינים, שהם לא חלק מעמנו, ושהם לא חלק ממדינתנו, לא ביהודה ושומרון ולא בעזה. וכאשר נקבע את הגבול הזה, אז נדע שבתוך גבולותינו נמצא גם סט של ערכים, שעליו דיברת ואותו הצגת, והוא גלום בתוך מגילת העצמאות, וגם אותם אנשים שרוצים לחיות על פי הערכים האלה, ושמאמינים בכך שמגילת העצמאות היא זאת שצריכה להתוות את הדרך לחייו של העם במדינת ישראל. עכשיו, זה נכון שיש מי שניהל תהליך בכיוון הפוך, זאת אומרת, בואו נתעלם לרגע, העובדה שאין לנו גבול, ונמשיך לדקלם יהודית דמוקרטית, כאשר פעם אנחנו נותנים יותר דגש על הדמוקרטית, זה היה מזמן, וכיום נותנים יותר דגש על היהודית.
אני מדבר על נרטיב, שכמעט הולך ונשכח מאיתנו, כמו שהזמן עובר.
אבל מי שעשה את זה בכוונת מכוון, ולכל הפחות בעצימת עין, בעשור וחצי, גרם כאן גם לקצת בלבול, וגם לכיתוב שהוא לא מחויב המציאות, שמונע על ידי איזושהי שנאה, כמעט אומר שנאה ממארת, לכל מי שמנסה לשמר את הדמוקרטיה הנקייה במדינת ישראל, בלי פריצה של גבולות המוסר והנורמטיביות, ובלי שחיתות שלטונית וכדומה. ובלי הסתה של אזרחים ושל קבוצות אלה כנגד אלה, השכם והערב. אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו, טוב, תראה, אנחנו ברגע ספטמבר,
כן.
22, אנחנו עוד 3-4 חודשים, 40 שנה לרצח אדון גרינצווייג, ברימון רסס צהלי. אתה יודע, תוך כדי השתוללות פרועה ומכות וכללות של אנשי כהנא ובריוני ימין, כולל על הפצועים כשהם פונו לבתי החולים אחרי
נגיד רק שזה היה בעיצומה של מלחמת לבנון עם ועדת כהנא וכל מה שקרה בעקבות מה שהיה שם בחודשים הראשונים.
ואנחנו במרכאות כפולות ומכופלות, גם חוגגים 27 שנים לרצח רבין בעוד חודשיים. אתה יודע, יש במקביל לזה, כל מי שהיה מוקצה מחמת מיאוס ובצדק, אנחנו חוזים בהפיכתו לרואיין ככה מחוזר יותר מכל הפוליטיקאים יחדיו במדינת ישראל. ואנחנו שואלים, אני שואל את עצמי, תראה, איך אפשר להכשיר את השרץ הכהניסטי, אני לא מדבר על אדם ספציפי, אני מדבר על על הגזענות הזאת שמגולמת בתוך התורה הכהניסטית. ואז להגיד, בוא נעשה פה מדינה יהודית, הרי היהדות היא לא גזענית, ואין סיבה.
תשמע, אתה יודע מה, אני אלך איתך.
היהדות שלך ושלי, שהיא לא פחות יהודית, מאשר של אלה שסבורים שאי אפשר ללדת ליד יולדת.
כן, אבל בעיקרון, נכון, אבל בעיקרון היהודית, הדת היהודית היא בהחלט מתבדלת, זאת אומרת, היא גם מתנסית, היא גם מתבדלת, תמיד זה איכשהו העם הנבחר ובחרתנו ל-whatever, ואני לא זוכר את כל הציטוטים בעל פה, אבל אני רוצה, שנייה, אתה הגעת ממש ממש מהר לימינו, אבל אני עוד רוצה להיות רגע בשנים המכוננות של הקמת המדינה ושל תחילת שנות ה-50, אנחנו מכירים את הסיפור של החזון איש עם בן גוריון שאפשר בשביל איכשהו לשמר, אגב הוא לא היה חייב, שזה באמת, אתה מסתכל אחורה, ממש לא היה, לא הייתה שום מחויבות, הם היו כל כך זניחים ברמה, והם לא היו חלק משום קואליציה, החרדים של אז, תורתם אמנותם, והכל הבדלנות וההתבדלות הזאת, שכמובן שלטון הליכוד מ-77 וביתר סט, בשני העשורים האחרונים, הגיעו לממדים שממש מסכנים את היציבות המדינתית שלנו, גם כלכלית ובוודאי חברתית. אז זרעי הפורענות של הפרדת הדת והמדינה התחילו כבר שם, כי אם אנחנו מסתכלים על הבסיס המבני שעל פיו קמה מדינת ישראל, הוא לא היה כזה, הוא היה מודלים אירופיים מאוד מתקדמים של מדינת רווחה, צפון אירופי.
אבל אנחנו לא נמצאים, לא היינו אז, ואנחנו גם לא היום בתנאי מעבדה או בית מרקחת.
אני לא אמרתי שהוא יכול היה לדעת, ברור, ברור, אבל אני אומר, זה משהו שהיה אפשר לעצור אותו בהמון תחנות בדרך, ואיש לא טרח, מסיבות ציניות פוליטיות, אבל זה רק פן אחד, הפן השני הוא ההגדרה הבסיסית, אגב שאתה בוודאי יודע כמשפטן טוב ממני, שהיא הייתה מעוגנת בתקנות חירום, בממשל צבאי, בסיפור של ערביי ישראל. עכשיו, אנחנו כל הזמן מדברים, הסכם אוסלו זה תמיד איכשהו מה שקורה מעבר לקו הירוק, שגם אותו אגב כל הזמן תורכים איכשהו, אתה יודע, עם טיפקס לגרד בכוח, אבל הוא שם, זאת אומרת, אתה יודע, הדברים לא יכולים לברוח באמת, וגם אז ההחלטה לא לגייס או לא לחייב אזרחים שלכאורה הוגדרו כשווי זכויות במדינה, מיד בהקמתה, הם כבר לא היו שווי זכויות, מעבר לזה שהיו סיפור הנכבה והגירושים והגזילת הרכוש והגדרת חוק הנכסי נפקדים, ובאמת שורה שלמה של דברים שמנעו שוויון בפועל, גם אם נניח העיקרון היה כולם שווים בפני החוק, זה לא נכון, זה פשוט לא היה נכון, וכל הדברים האלה הם פשוט בשום תחנה לאורך ההיסטוריה הישראלית, שהיא בסך הכל בת 70 וקצת שנה, אף אחד לא ניסה לתקן אותם, להפך, רק שפכו שמן ודלק על המדורה הזאת, כמו למשל חוק הלאום, כמו למשל ההחלטות שמנהליות כאילו, יבשות לגמרי, הקצאת קרקעות, היכולת של יישובים ערביים, כפרים ערביים, ערים ערביות, לגדול באופן טבעי כמו יישובים ישראלים יהודים מקבילים, כל ההלאמות, משטח 9 ועד הסיפור של הבדואים בבזורה. זאת אומרת, אנחנו לא כל כך דמוקרטיים ושוויונים כמו שהאבות המייסדים שלנו כאילו הגדירו אותם. איך אתה מתמודד עם השאלה הזאת? כי אלה דברים שהם, שנינו לפחות יודעים שהם מציאות. הממשל הצבאי בוטל רק ב-60 ומה? 6? משהו כזה?
תראה, אנחנו פספסנו את הרגע הזה שבו אפשר היה לחוקק חוקה למדינת ישראל. ואוקיי, זה קרה, אמרת נכון, זה קרה משום בגלל הקוניונקטורה הפוליטית שהייתה אז, וגם לאורך שנים, והם לא רצו להתמודד, לא עם הגיור, ולא עם השבת, ולא עם המעמד האישי, נישואים גירושים וכדומה. ואל תשכח גם כמה סמוך זה היה
לשואה,
כך ש... ניתן פה איזושהי הנחה למקימי המדינה בעניין הזה, למרות שאני חושב שזאת הייתה טעות קשה מאוד שלא לחוקק חוקה, שתוקנה חלקית מאוד בפסיקות של בית המשפט העליון, שהתייחס אל מגילת העצמאות בכל זאת איזושהי משהו שהוא מעל החוק הרגיל.
הוא התייחס אליה כסוג של טיוטת חוקה, נקרא לזה.
וחוקי היסוד שהתחילו להיות מחוקקים כבר בהקמת המדינה, אבל בעצם חוקי היסוד החשובים יותר, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ואחרים.
זה ממש מודרני.
של שנות ה-90, של שנות ה-90 במאה הקודמת, הם בעצם הקודקס החוקתי שלנו, רק שמה שקורה גם כיום, ושוב, זה חלק מהתופעות שאנחנו התחלנו ככה לנגעת בהן בתחילת השיחה, זה שגם אלה הופכים להיות לפלסטלינה בשימוש כזה פוליטי, ציני או אחר.
קרדום לחפור בו, איך אני אוהב את זה, קרדום לחפור בו.
עזוב, אני לא, אוקיי, אתה אמרת. אין יותר היום סחרים או פילטרים, לא מוסריים ולא נורמטיביים ולא משפטיים, לפני דריסה ברגל גסה גם של היסודות האלה. זה לא אומר שאי אפשר לתקן את מה שהתקלקל במשך הדרך, אולי לא את הכל, אולי לא שוב לחזור לאותם יסודות אידיאליים של של השוויון המוחלט, אבל כן לשפר את הפער הזה שבין התיאוריה השוויונית לבין מה שבפועל קורה. אני חושב שיש מגמות גם חיוביות בנושא הזה, למשל את המעורבות של חלק גדול מהמיעוט הערבי בפוליטיקה היום במדינת ישראל.
מצד שני, הרוב עדיין מתעקש על בידול. תשים לב להצהרות של עודה, ואפילו של אחמד טיבי, שהם בשר מבשרנו, לכאורה.
אבל תראה את הדור הצעיר. אני מסתכל דווקא על הדור של בני ה-20 ו-30, ואפילו עד 40, שזה שהיום ההתמזגות שלו בתוך החברה הישראלית, על חשבון לאומניות, יתר או הליכה לכיוונים שאתה ציינת, היא הרבה יותר, היא מגמה הרבה יותר בולטת.
כן, אבל אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, אתה עסקת הרבה, לא היית פוליטיקאי פרסה, אבל עסקת הרבה בעבודה מול פוליטיקאים, עבדת עם פוליטיקאים, בצד מסוים של המפה, כן, לא צריך להגיד שלא הלכת עם, לא הלכת עם הימין, ובטח לא עם הימין הקיצוני, אבל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם, כמו בתחום הרפואי, בתחום של הרוקחות, בתחום של בתי החולים, בתחום של נתינת שירות, כמעט כל נותני השירותים היום, כל מוקדי השירות של כל החברות מאוישים על ידי אנשים מהחברה הערבית, והם נותני שירות מדהימים. אבל זה לא בא לידי ביטוי במקומות שבהם נקבעים גם החוקים, גם התקנות, וגם חלוקת ההון והעושר. זה פשוט לא קורה שם. ואנחנו רואים עד כמה החברה, ועוד מעט נגיע אפילו לאלימות, כי היא משהו שהוא חלק בלתי נפרד מהסיפור הזה של בעצם אין שוויון באמת. אז איך מחברים, איך אפשר לחבר, אפילו הממשלה האחרונה שנפלה עכשיו, ואנחנו הולכים בבחירות, בהשתתפות מנסור עבאס, היא לא שינתה את המהות בסיפור הזה.
תראה, כשאין הסכמה, אתה יודע, כשאין הסכמה על החזון, אז בוודאי כלומר, שלא יודעים לאן רוצים ללכת, אז בוודאי שלא יודעים גם איך לעשות את זה. ולכן כל פעם שמים מה שאתה יודע, למדתי משפטים, בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית, היה לנו מורה שהלך לעולמו מאז, פלר, מורה למשפט פלילי, והוא כתב פעם מאמר בכותרת הבאה, הטלאי משונה על גבי בגד בלתי שמיש. וזה פחות או יותר איך שאנחנו מנהלים את העניינים בהקשר הזה שעליו שאלת. זאת אומרת, כל פעם, אוקיי, ניתן עוד תקציבים, נעשה איזה מאמץ כאן, נשפר את האכיפה שם וכדומה, אבל זה הכל, זה טלאים. ובעצם המדינה שלנו היום מורכבת מכמה איים של מצוינות, גם של יהודים וגם של ערבים. אני לא מדבר רק על המגזר הערבי. והם לא תמיד מתחברים ביניהם בכלל תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח, משום ששום ממשלה לא מספיקה וגם כנראה לא רוצה לעסוק באמת בחיבור מחדש אחורה אל עקרונות מגילת העצמאות, ובחיבור מחדש קדימה אל הגשמת או יישום העקרונות האלה, אל חזון משותף שאנחנו יודעים פחות או יותר לאן אנחנו רוצים להגיע. עכשיו, כל הניסיונות לאפיין את חוסר השוויון הזה, בין אם זה בתשתיות, בין אם זה בהקצאה של תקציבים, בין אם זה בחינוך, בין אם זה באכיפה, אלה ניסיונות שהרבה מאוד פעמים באים ממקום טוב, ממקום מתחשב שמבין את הבעיה, אבל הם טיפה בים. הם לא חלק מהתבוננות כוללת על מה רוצה מדינת ישראל להיות כשהיא תהיה גדולה, והיא בשנה הבאה בת 75. ואני אומר לך, כמה שזה נשמע כביכול עניין, כמעט הייתי אומר פלסטי, אנחנו חייבים גבול, כדי שנדע מי אנחנו. אין לנו גבול, כבר 50, יותר, 75 שנה אין לנו גבול, אין לנו קווי שביטת נשק, ולאחר מכן יש לנו את מה שיש לנו היום.
אנחנו מכירים הקו סגול, קו ירוק וכן הלאה.
נכון.
אבל אתה תשמע, אני באמת מעריך את ההתעקשות שלך, ואנחנו נראה לזה לא שיחה אחת ולא שתי, על הסיפור הזה של גבול, כמה אני כמובן מסכים, אין פה שאלה, זה לא, אין פה דיבייט בינינו בעניין הזה. ובכל זאת, יש לצורך העניין, אתה יודע מה, תעודות הזהות הכחולות, בסדר? עזוב, עכשיו, בוא נלך פנימה. אני עדיין תחת הרושם, זה, אתה יודע, בחור שאני ערכתי פה בפודקאסט כמה פעמים, בילאל יוסף, עשה סרט, הוא מדבוריה, אגב, בני דבוריה למדו איתי בתיכון באפולה, פעם בכלל לא היה שאלה, איקסל ונון וסולם ודבוריה וכפר שיבלי, כולם היינו ביחד.
רגע, והייתה שאלה, בוא תתן לי לשאול אותך, אתה ישר הולך ליהודי ערבי, תן לי לשאול אותך, כשאתה למדת בתיכון.
כן.
שאנחנו ככה, אני טיפה מבוגר ממך, כן, אבל פחות כן. או יותר אותו סוג של אותו דור.
כן.
אתה ידעת מי מזרחי, מי
כן, כן,
אשכנזי,
כן,
היה איזה, היה
כן,
איזה...
כן, היה, כן, היה, היה. זה לא משהו שהתעסקנו איתו יותר מדי, אבל כן, היה ברור. קודם כל, כי ההורים היו ברובם עולים. ההורים של רובנו היו עולים. מה שפחות היה דרמטי במושבים ובקיבוצים מסביב, כי הם היו ברובם כאלה שדור שני ושלישי, או צברים, מה שנקרא, כמה דורות בארץ.
אבל מה זה עשה בחיים שלך? מה זה עשה בחיים שלך?
לא התערבבנו. אני חייב להגיד לך, לא היה ערבוב אמיתי. בני הבנים של יוצאי אירופה, התחברו עם בני מינם, והבנים, בנות של יוצאי מדינות ערב ועדות המזרח, לא תמיד, היו פה ושם, אבל בגדול זה היה אנחנו והם גם אז, צריך להגיד
שנות ה-60. החוויה שלי, אני מוכרח לומר לך, החוויה שלי אחרת לגמרי.
אני לא מתווכח.
אחרת לגמרי, גם ב...
אגב, ידענו גם שהערבים הם ערבים, ידענו מי זה הצ'רקסים.
גם היום אנחנו יודעים.
לא, אבל אני אומר, אבל זה לא שינה, זאת אומרת, לא היו תופעות של שנאה, הדרה, אלימות בתוך בית הספר, או בשוליים של בית הספר, או בכדורסל שלפני ותוך כדי אחרי הבית ספר, כי זה מה שעשינו רוב הזמן, וכן הלאה. היה ברור מאיפה כל אחד בא, באיזה שפה או איזה מוזיקה שומעים באיזה בית, וזה פשוט, זה היה, אבל זה לא לקחו את זה, יש עכשיו דוקו על ארתור פינקלשטיין, שכל הזמן מצטטים, והוא זיהה, כמובן שבגין היה לפניו, ואנחנו מכירים את ההיסטוריה, היו מי שזיהו את קו השבר הזה, ולקחו אותו לממדים שאנחנו מכירים אותם היום. אבל אני רק אחזור לסיפור של החברה הערבית, והייתי בהקרנה השנייה, לא חשוב, השבוע בסינמטק בתל אביב של הסרט שלו, חיים בצל המוות, ותוך כדי זה שהוא הקרין את זה בחיפה, הוא דיבר על שניים שנרגו ביום האחרונה, וכשיצאו מהסרט אחרי שעתיים זה כבר היו ארבעה שנרצחו ביום האחרונה, וכשהוא עלה לדבר אז הוא כבר דיבר על האימא והבת שנרצחו בלוד. זאת אומרת, ואז אתה נתקל במספרים. כמות תשומות שמדינת ישראל שמה בלהילחם בפשע בחברה הערבית, היא לא מעטה, היא לא קיימת. פשוט לא קיימת. לא מנסים, לא אכפת, לא מעניין. וכל פעם שמישהו נכנס לאיזשהו דיון קואליציוני, אומרים, בואו תקימו את תחנות משטרה, אל תקימו את זה. חסר משמעות. אין שום מאמץ לפתור את הבעיה הזאת, הם מופקרים לחלוטין. עכשיו, נכון שיש שם פשע ברמות פסיכיות, ונכון את סיפור של המשטפים, שפשוט הביאו אותם לשם ונתנו להם קר בלנש, תרגו כמה שאתם רוצים ואנחנו לא ניגע בכם, או עוד תופעה אגב שמתחברת לסיפור שאתה חוזר אליו כל פעם, הכיבוש והגבול, כי פשוט מעבירים אותם מעבר לגבול ואומרים להם עכשיו, עזרתם לנו, עכשיו אנחנו נשמור עליכם ותרגו כמה שאתם רוצים, ותשדדו ותשחטו ופרוטקשן וואטאבר. אז אני אומר, זה לא שוויון. זה לא שוויון, אין מה לעשות. זה לא קרוב לשוויון, גלעד, זה ברמה של, אני לא יודע איך אפילו, אתה יודע, קולוניאליזם של פעם, זה מטורף הדבר הזה, וזה בתוכנו, זה לא תגיד ג'נין
לשכם. זה לא קולוניאליזם, אבל זה בהחלט מראה על אוזלת יד מתמשכת של טיפול בשורשי הבעיה. מטפלים בחלק מהסימפטומים, זאת אומרת, לא ניגשים לפתור את הבעיות מן השורש, וכאשר יש לך באופן כללי גם חסר גדול מאוד בכוחות האכיפה, וכאשר יש מי שדואג גם למרוך את המעט שיש, גם מבחינת שלטון החוק, וגם את הכוחות המשפטיים של הפרקליטות ואחרים, ואת המשטרה וכו', אז התוצאה היא תוצאה באמת מציאות שהיא בלתי נתפסת ואסור להסכים איתה. אני בהחלט מסכים עם הניתוח שלך, אני חושב שזה, הכל מתקשר למה שאמרנו, אתה יודע, קשה להמציא מחדש דבר שכולנו רואים אותו בעיניים, קשה להמציא את הפתרון מחדש, אבל ברור שנדרשת אכיפה הרבה 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 יותר מסיבית וקונסיסטנטית, לא אחת שאוקיי עכשיו נעשה ושיש פרעות.
מבצעי איסוף נשק, שזה אספירין לחולי סרטן.
זה גם אחוזים זעומים לעומת
הנשק. אגב, רוב הנשק הוא נשק שלנו, של הצבא. הוא נגנב ונשלט בכמויות מטורפות, זה כזו בדיחה כל הסיפור הזה.
אבל זה מעגל, אתה יודע, זה מעגל שוטה, שבתוכו נמצאים לא רק מי שרוצה לפגוע בחברה היהודית או בכלל, או אפילו מפנית את כלי הנשק ואת את הזעם, ואני לא יודע מה, כלפי בני המגזר שלו, שזה מה שבדרך כלל זה קשור בחינוך, וזה קשור בתשתית, וזה קשור בתעסוקה, וזה קשור
הקצאת ההון, קרקע, הקרקע, רשות מקרקעי ישראל זה הגוף הכי גזעני במדינת ישראל. ואתה יודע מה? תסתור אותי.
הוא לא הכי גזעני.
הוא מחלק קרקעות.
יש היום תופעות.
לא, עזוב את בן
גביר. יש תופעות גם במושבות הוותיקות, בין אם זה ביבנה, בכפר תבור ואחרות.
אתה חוזר איתי למקום.
אתה מוצא לא מעט רכישה של קרקעות ושל מחלות על ידי ערבים, לא תמיד עם כסף שאתה יודע.
אני מדבר ברמה המוסדית, לא ברישה פרטית. ברמה המוסדית, המדינה, דרך רשות מקרקעי ישראל, כמו שקוראים להם היום, דרך קרן היסוד, דרך הקרן הקיימת, לא מאפשרת ליישובים לנשום. אנחנו יודעים את זה, אנחנו רואים את המספרים. הם פשוט חונקים אותם.
נו, וממה זה נובע? האם
אתה חושב
שקם יום אחד...
מהמדיניות של המדינה היהודית, נורא פשוט.
אתה חושב שיום אחד קם מישהו ברשות מקרקעי ישראל ואומר, אני אעשה כך או אני אעשה אחרת, בלי שיש לו רוח גדית?
בוודאי שלא.
כן, יפה.
בוודאי שלא. זה הזרוע המבצעת, אין שאלה. ברור. ברור לגמרי.
אז זאת הבעיה שלנו. המדינה לא באמת מנוהלת על ידי הממשלה. הניהול הוא ניהול קצת... אקלקטי, נקרא לזה ככה. בוודאי ובוודאי כאשר אנחנו מצד אחד יש מגמה להטיש ולסרס את מוסדות השלטון המרכזיים, בין אם זה המערכת המשפט ובין אם זה מערכת האכיפה המשטרתית.
המשטרה, בתביעה הכללית.
ובין אם זה אפילו את התקשורת. יש פה לא מעט. אז מצד אחד יש מגמה לעשות את זה. מצד שני, ככל שנחלשת המערכת, אז כך גם הכוח שלה בסופו של דבר להפיק איזשהו וקטור כלפי מה שצריך לעשות, כמעט מתעיינת לחלוטין. וזה מין גל מעגל שוטה כזה.
איך עוצרים את המגמה הזאת? איך משנים את הכיוון? גלעד, אני, שוב, אתה יודע, אני יושב לך וזורק לך דברים כאילו שאתה זה שעומד בצד השני של דוכן הנאשמים, אבל מכיוון שאתה התחלת בזה שיש תקומה, אני מנסה לזהות איזשהו סביב של תשובה מעשית, אוקיי?
ברמה הכי פרקטית. כרגיל, כמו בכל מדינה שנמצאת באיזשהו סוג של משבר מתמשך, שיש בה חלקים שמאוד מאוד מצליחים, או מאוד מאוד מוצלחים, ויש בה חלקים אחרים שהם בסדר, ויש בה לא מעט חלקים שמטרפדים בעצם את כל היכולת להתקדם קדימה באופן מסודר ונבון ונחוש. כך גם אנחנו. התשובה נמצאת בשני רכיבים, אחד זה במנהיגות, שלך תדע אם תצמח לנו או לא תצמח לנו כזאת שמסוגלת להוביל לכיוונים שאתה ואני מדברים עליהם. השני זה אנחנו, אתה ואני וחברינו וחברותינו, ובעיקר הצעירים יותר איתנו, שהם כוח שמשנה, יכול להפוך עולמות. אבל מכיוון שהם כל כך שוב, גם כאן נכנסים בסוג של מעגל שוטה אחר, הם כל כך עסוקים בלקנות היום את החיים שבהם במוד מדינה
הם עסוקים בהישרדות בעיקר,
בדיוק,
אני רואה את זה.
בדיוק, אז יש כאן איזשהו תמהיל של היכולת שלנו כחברה לסמן את מי אנחנו רוצים שיגיד אותנו ולאן, לבין זה שאכן יימצא או יימצאו האנשים שיוכלו לעשות את זה. אני מקווה שאנחנו מתחילים לראות האור בקצה המנהרה מהבחינה הזאת, מבחינת התהליך הזה, ויוצאים מתוך...
מה, בגלל הממשלה האחרונה שהייתה?
תירוף של האחרונה, ואולי זאת שתהיה אחריה שלי, ואם לא אחריה...
כן, כנראה שזה ייקח עוד סיבוב.
תירוף מספר 6 אולי, כן, אני גם חושב, זה גם הניתוח שלי. אני לא יודע, אגב, לא חושב שזה כל כך גרוע, כי אם...
לא, לא, לא,
אם זה... זה מה שיביא.
כן, כן, צריך לסיים את הפרק ההוא, די, מה שנקרא, whatever it takes. אני רוצה עוד רגע אחד, לפני שנדבר על היום, שני עניינים קטנים, שכן קשורים אז, בימים ההם. דיברנו לא מעט על, אפרופו מדינה יהודית, דמוקרטית, או האופי היהודי, או המדינה... מדינת הלאום עם כל הפרשנויות של העם היהודי, או המדינה של העם היהודי, לא משנה איך קוראים לזה כרגע. האם אותו חוק שבות, שהוא היה הכרחי בעיניי, בין השנים 45 ללא יודע מה, 60 נניח, האם היום הוא מבצע את השליחות שלשמה הוא חוקק אז, והאם הוא לא גורם היום נזק גדול יותר מהתועלת שלו?
התשובה היא מורכבת. הוא לא משרת בדיוק את המטרות שלו בכמה עשרות השנים הראשונות מאז שנחקק. ומצד שני, אני לא בעד לבטל אותו.
למה בעצם?
משום שזאת מדינתו של העם היהודי, והיא צריכה להשיב או לאפשר למי שרוצה לשוב אליה, מתי שלא יהיה, מאיפה שלא יהיה, לעשות כן ולקבל מעמד של...
אבל גלעד, אף אחד לא שב היום. נגמר הסיפור הזה של שב.
עדיין הדלת צריכה להיות פתוחה, אנחנו בסך הכל, כמה עשרות שנים אחרי.
אז תפעיל מנגנוני סינון כמו בכל מדינה שרוצים להגר אליה.
אני חושב שעדיין מוקדם מדי לעשות את זה, טובי.
זה יהיה מאוחר מדי כשאני אתעורר, אני נדמה לי, יש לי תחושה כזאת. תראה, מעבר לזה שזה קשקוש, כי לא מה שאתה אומר, אלא הפירוש המעשי של מה שקרה, לפחות תחילת שנות ה-90, כשהגיעה הגירה הגדולה מאוד מאוד מאוד, ממה שנקרא אחרי פירוק ברית המועצות, מחבר העמים לשעבר. אנחנו יודעים, ואין לי בעיה איתם, הגיעו 1.5 מיליון אנשים שמתוכם הרוב המכריע, שום קשר ליהדות, בשום צורה שהיא. ויודעים, זאת אומרת, עשו מספיק מחקרים ובדקו, ואנשים גם לא מתביישים להגיד, כן, הייתה איזה דודה, סבתא של דודה, איזה קרובה רחוקה, שאולי פעם, לא יודע מה, ראו אותה מניחת תפילין בשבת. כאילו, מה אנחנו אומרים? אני לא חושב שכולם הזיקו לנו, או יש טענה שהמערכת הרפואית פה ניצלה בזכות זה שהגיעו לפה כך וכך עשרות אלפי רופאים, ואלה ואחד דברים מהנדסים, ובאמת היו כוחות אדירים בעלייה הגדולה הזאת, אבל היא לא הייתה מבוססת על, כאילו, זה היה ניצול של חוק השבות יותר מאשר שימוש נבון בחוק השבות, ואנחנו גם רואים שאנחנו דלים קצת יותר מדי למידות שלנו. אנחנו לא נצליח להכיל את כל הכמויות הזאת של האנשים. בעוד שנתיים, שלוש, אנחנו 10 מיליון, איפה נשים אותם?
זאת בעיה אחרת. אני לא רוצה שיהיה בעולם, שיהיו בעולם יהודי אחד או יהודי אחד, שלא יוכלו להתאזרח.
תבחן את זה עד הוק. תבחן את זה עד הוק. מה הבעיה?
עדיין מוקדם. בעיניי זה עדיין מוקדם.
טוב. ענית לי, אני לא מסכים כל כך, ואני גם, הטענה שלי היא כזאת כבר הרבה מאוד שנים אחורה, אבל נניח לעניין זה, אני לא חושב שיש היום פליטים יהודים שצריכים להגיע, כי הם פליטים יהודים. אנחנו רואים אפילו שהסיפור מאוקראינה, כמה שזה נורא, אין פה איזה בריחה המונית, וזה, אתה יודע, זה יותר משהו הצהרתי מאשר משהו שהוא...
אני מסכים איתך שזה הצהרתי, ובגלל שזה הצהרתי אני מציע לא לבטל את זה עדיין.
כן, אז באותה מידה, אני עכשיו לעיסוק העיקרי שלך בתחום החברתי, אני גם חושב שברמה הצהרתית ישראל הייתה עושה די בשכל, אם הייתה אומרת, כן, אני יודעת שנעשה העוול והנקבה והגירוש והכל, אז אנחנו קראנו לזה חוק השבות, הם קוראים לזה זכות השיבה. אם היה לנו קצת יותר שכל, והיינו אומרים, כן, ברמה הצהרתית, אנחנו מבינים את העוול שנעשה, ואנחנו נאפשר, אם זה פיצויים, אם זה דיור חלופי, אם זה חזרה מסוימת והכל, כל הדיון שלנו בקטע הזה של כן אוסלו, לא אוסלו, והפתרון הגדול של הקונפליקט בינינו לפלסטין, היה נראה קצת אחרת. אבל לך תשכנע יהודים שהם טעו, זה לא פשוט בכלל. עוד עניין אחד שרציתי לדבר איתך עליו, במה שקרה למדינה הזאת, ופה הוא נראה לי קצת הרבה יותר דרמטי ואקוטי לחיינו כאן, לחיי הבנים והנכדים שלנו, זה כל מה שנעשה עם מדינת הרווחה. כי כשהמדינה הוקמה, כל מי שיסד אותה, הביא מצד אחד את השיטה המשפטית הפרלמנטרית הבריטית, זה הצד הזה, ואת הנרטיבים של מדינת רווחה שלא יימצא בן אדם שאין לו קורת גג ושאין לו פת לסעוד אותה, לסעוד ממנה, וזה אחריות המדינה. מדינת רווחה קלאסית, מכירים את כל הדברים האלה. נדמה לי שמאז שהימין פה תופס אחיזה יותר ויותר בכל הוויות חיינו, הדבר הזה הולך ומתמוסס ומתמסמס ונהרס, עד למצב שבו, אני לא בטוח שאנשים פה ימותו ברחובות מרעב, אבל זה בוודאי לא דומה למודל הצרפתי, למודל השוודי, למודל הגרמני, אך של אחרי המלחמה. אנחנו הולכים מתרחקים לזה, מתקרבים למחוזות של ארצות הברית הרעה, השיטה האמריקאית, ואני לא בטוח שאנחנו נוכל לעמוד בזה לאורך זמן. איפה אתה חי בתוך הסיפור הזה?
לצערי, אני מסכים איתך, אנחנו לא מצליחים להתווכח על מספיק דברים.
זה בעיה, כן.
אבל אני מסכים איתך, תשמע, לפני משהו כמו 20 שנה, אמר יהושע סובול, שהמדינה התפרקה מחובותיה כלפי האזרח. הממשלה שמייצגת שהיא בעצם מבחינתנו, היא המייצגת את המדינה כלפינו כאזרחים. הממשלה התפרקה מחובותיה כלפי האזרח, וזה הולך ונעשה גרוע יותר ויותר. נכון שיש כאן מערכות שפועלות טוב יותר מאשר במדינות אחרות. אני מציע לך להשוות את מערכת הבריאות שלנו, את מערכת הבריאות, נאמר, אפילו אמריקנית.
האמריקאית והבריטית, באנגליה יש צרות גדולות בספור הזה.
מצד שני, אם אני מסתכל על הצד השני של הספקטרום, למשל על האמנות החברתיות הקיימות בין ממשלה למעסיקים, לעובדים, לאזרח, במדינות סקנדינביה. אז יש לנו הרבה לאן
לשאול. חופשת לידה וזכויות חופש ופיצויים וכו'.
וגם זה חלק ממה שדיברנו עליו. בעצם כאשר ממשלות מכהנות לתקופות קצרות, באמת על הבדלים קטנים ביותר של אידיאולוגיה בין מי שמרכיב את הממשלות האלה, וזמנם קצר, יש שפיל מאוד מאוד קטן בין הגושים, ואתה יודע שמה זה יכול ליפול תוך ממש הלכות הסערה. איפה אתה חושב, מוצא את עצמו שר בממשלה הזאת, כאשר הוא ניגש לעבוד לעבודת משרדו, הוא לא חייב להיות דווקא שר הרווחה, אלא יכול להיות גם שר בכל משרד אחר. תגיד, מה יש לו על השולחן כאשר הוא בא ומנסה להזיז דברים? האם הוא מסתכל על החזון ארוך הטווח, על התוכנית האסטרטגית, על המגמות של הביטחון הלאומי, ארוכות הטווח?
מסתכל על הפריימריז הקרובים במפלגה שלו ולבחירות הכלליות הקרובות.
והנה, וזאת התשובה, זאת התשובה, אין אצלנו תרבות שלטונית של תכנון ארוך טווח. אגב, זה לא רק אצלנו, מדינות רבות מספור.
למדנו באיטליה יופי,
בשנות ה... לא, עלינו עליהם.
כן, אמרתי למדנו וכן, גדלנו.
היינו תלמידים טובים. אבל חלק מהעניין הוא שבעצם חלק גדול מהדברים שמדינה צריכה להעניק לאזרחיה, היום עושים ארגונים שהם ארגונים ללא מטרות רווח. ארגונים אזרחיים, של החברה האזרחית, מה שנקרא המגזר השלישי.
שלישי.
כן? וכאשר אתה רואה את כל התופעות, ערב חג, אריזות ומשלוחים
ומוצרי
יסוד.
אגב, וגם זה ירד מאוד. עכשיו אנחנו שבועיים לפני ראש השנה, לא שומעים, אני לא שומע.
כי כמה אפשר.
בדיוק, בדיוק, גם זה התעייף.
גם
הסיפור הזה התעייף.
גם תרומות חותכים להם.
נכון, נכון.
אם אותם אולי מאירופה, אולי מפה, אולי משם. ומה פתאום שהם יגידו לנו מה לעשות וכדומה.
וגם התגלו שחיתויות שם, אתה יודע, הכל ביחד.
כן, אבל זה בדיוק ההתפרקות הזאת של ה... של המדינה מחזון, מדינת הרווחה, או מדינה לפחות ששואפת לשוויון כזה או אחר, ולתת כמה זכויות יסוד לאזרחיה, אנחנו רחוקים מאוד משם. אתה לא תרצה שאני אחזור בפעם החמישית,
על הגבול.
על הסיבה שממנה זה נובע, אבל אני חוזר על כך, כי הגבולות, גם הגבולות של האחריות השלטונית, של מי שנבחר,
וגם הכסף, וגם הכסף, הכסף,
וגם הכסף, וגם הכסף, לאן הולך,
פשוט מטורף לגמרי, לביטחון.
סוגי עדיפויות, כן. וכדומה. בסדר, ביטחון אנחנו צריכים.
לא, לא, יש הבדל בין ביטחון, ביטחון של מדינה אחת או של שלוש, שני דברים שונים. כן. אז בעצם, אתה יודע, לא נעים להגיד, קודם כל, זרקת קודם כמה מילים על הפוליטיקה הנוכחית, ואני רק אגיד שכשאנחנו מדברים, אנחנו מייצגים נניח זרם ש... בוא, אתה יודע, לא נסתובב סחור סחור, אנחנו מייצגים זרם שנקרא שמאל, לפחות בעיני עצמנו ובוודאי בשיח הישראלי. אני לא בטוח
שדני האדום... תשמע.
לא, אני אומר, אנחנו לא דני האדום מצד אחד, ואנחנו לא מרקסיסטים או קומוניסטים מצד שני, אבל בהוויה הישראלית אנחנו מייצגים לצורך העניין זרם שנקרא שמאל. שמאל רעיוני, אוקיי, נניח. אני אנסה להגיד משהו אחר, כשאני מסתכל על הממשלה הזאת שעכשיו מסיימת תפקידה והבחירות שיבואו והכל, אם אנחנו שולפים את הוונטיל הזה שנקרא בנימין נתניהו, שבערך מחזיק את הבועה הזאת של השוויון בין הגושים באופן לגמרי מלאכותי, רק בגלל הצרות הפרטיות שלו או האופי שלו או מה שלא אמרנו ואין מה, אין לי כוח לדבר עליו יותר.
פשוט כדי לסכן את המשפט.
לא רק, אבל זה היה עוד קודם.
לא, כמעט אחרה.
בסדר, אני רק אומר שבסופו של דבר ההוויה פה בגדול היא ימנית, קפיטליסטית, ניאו-ליברלית, וזה הולך, אני חושב שאם נחבר את כל המרכיבים של המערכת הפוליטית, כולל אלה ששותפים בממשלה הנוכחית, כולל כאלה שלצורך העניין שייכים לגוש שלנו, גנץ ולפיד וליברמן ושוט, אנחנו מדברים על 90 בערך חברי כנסת, שזה 3/4 או 75%, סליחה, 80%, שהם ימין, ימין, ימין לכל דבר. אז מה זה?
תגיד, אתה באמת חושב, טובי, סליחה שאני...
לא, לא, תתרגז חופשי.
מערער על מה שאתה אומר, אבל אתה באמת חושב ש-X הביביסטי, או Y הביביסטית, איך הם בכלל חושבים על הנאו-ליברליזם הכלכלי, שאתה מדבר עליו, של הימין, זה בכלל מעניין אותם?
זה משנה?
זה בכלל...
אז אני אשאל אותך...
לא רק שהם סובלים...
בוודאי שהם סובלים, אבל הם ימשיכו להצביע ליכוד, וימשיכו להצביע לגנץ, וימשיכו להצביע לליברמן, וימשיכו להצביע ללפיד, שכל אלה הם בסופו של דבר ימין סרבן ברמה המדינית, וימין קפיטליסטי ניאו-ליברלי ברמה החברתית. הרי לדבר שאנחנו מדברים עליו שמאל, וקירוב החברה הערבית, וביטול או צמצום עוולות שלטוניות, וחברתיות ואחרות וחינוך ואכיפה והכל, אין לנו יותר מאשר מה 10% 12% 8% מכלל מהמצביעים, וזה קונסיסטנטי, וזה הולך ונהיה יותר גרוע. תראה על כמה אנחנו מדברים עכשיו, על מה רבים מרץ והעבודה, כן איחוד לא איחוד, על 10 מנדטים בטוטל.
האמת שזו המריבה הזאת היא באמת מריבה שטות.
לא, עזוב עכשיו ומה דעתנו על זה,
אבל לא על זה רצינו לדבר.
בדיוק, כמה
אני... אבל לא על זה רצינו לדבר. אני חושב שאתה, הניתוח שלך הוא ניתוח...
תהליך חופשי, זה בסדר.
לא, לא, הוא דיכוטומיה לא... שאתה מציג פה משהו שהוא לא לגמרי נכון. אני חושב שיש הרבה יותר אנשים שתומכים ברעיונות של... תתלה מול פניהם את מגילת העצמאות, והם יחתמו עליה היום שוב, אחרי 74 שנים אחרי. וכשאתה באמת בוחן במה אנשים מאמינים, האנשים ברובם עדיין מאמינים, אני חושב, ברעיונות שאתה קראת להם רעיונות שמאל, וזה בסדר גמור, זאת אומרת, מבחינה רעיונית זה אכן קרה. אני בהחלט גאה שאני משתייך לחלק החלק הזה של החברה הישראלית, ואני חושב שיש רבים מאוד שאולי לא היו רוצים להגדיר את עצמם פוליטית כשמאל, אבל שאלה הרעיונות שמדברים אליהם, אני רואה את האנשים, גם את האנשים בפריפריה, אתה זוכר ש... תראה, אני נמצא הרבה בפריפריה, הרבה נמצא בעוטף, אז בגלל התפקיד שלי כיושב ראש מכללת ספיר, והשיחה שלי איתם היא לא שונה בהרבה מאז, כל מה שאנחנו לא מדברים פוליטיקה, היא לא שונה מהשיחה שלי איתך, אבל היא לא שונה מהשיחה שלי איתך, ולכן אני לא חושב שיש כאן איזשהו בסיס אידיאולוגי שעליו אפשר לבנות מבנה מהסוג שאתה
בנית. אבל אלה השחקנים הפוליטיים, גלעד, זה בדיוק העניין, הם מצביעים לפיד, תראה, אני אתן לך, הרי גדלתי בארוגות האלה, לא של רמת אביב, אני גדלתי באפול, אבל לא משנה, אני מכיר, עבדתי, גדלתי איתם בעיתונות, אוקיי? עם לפיד, ועם שלח, ועם כל החבורה הזאת שהלכה איתם לאורך השנים, ונהפכה לנציגים פוליטיים ברבות הזמן, והמצביעים שלהם הם אתה ואני, זאת אומרת, אנחנו לא יודע מה אתה מצביע, אבל זה לא משנה, אני בטח לא אצביע להם, אני רק אומר שהמצביעים שלהם הם ליברליים, חילונים, דמוקרטיים, תומכי מדינת רווחה, נכון שהם ברובם קפיטליסטים, אבל ברובם גם היו רוצים לראות פתרון.
מה הבעיה?
הבעיה היא שהפוליטיקאים שבאים להתיישב לממשלות, הם מגיעים למשרד האוצר, ומגיעים למשרד הביטחון, ומגיעים למשרד הרווחה, וממשיכים את הקו שבעצם התבע נתניהו, לצורך העניין. אותו קו בדיוק. הסרבנות עם הסכם הגרעין, הקוצר ראות המטורף הזה, והסרבנות המדינית מול הפלסטינים, קוצר ראות אסוני, והדרת ההון הפרטי והשגת העושר על חשבון השכבות היותר חלשות, הם כאילו שמאלנים בעיני עצמם, אבל הם תומכים בכל רעיונות הימין. אתה יכול להתווכח איתי על הקביעה הזאת?
אני לא מתווכח איתך על הקביעה, אני מתווכח איתך על המסגור.
אוקיי.
כי המסגור שלך הוא מסגור...
אמרת, דיחות
אידיאולוגי, הוא מסגור אידיאולוגי, ואני לא חושב שיש כאן מסגור אידיאולוגי,
אלא סוג של... פירטתי ברמה המעשית מה הם עושים.
סוג של חוסר פישוט וחוסר אומץ מנהיגותי, ללכת בכיוונים שאתה עצמך כמנהיג יודע שזה הכיוון הנכון. זאת אומרת, מה שחסר כאן זה לא להבין מה צריך לעשות, אלא לעשות את מה שצריך לעשות. גם אם הקדנציה שלך מסתמנת כקדנציה מרוערת וקצרה, ואולי תתנדף ברוח.
אתה מכיר את זה, אותו מפקד שצועק אחריי ומסתובב אחורה והוא לבד.
נכון.
אנחנו מכירים את זה מצוין.
אבל לכן, כשאתה אומר, הייתה פה ממשלה עכשיו שנה, או קצת יותר משנה, שבעצם לא עשתה שום דבר בכיוונים שעליהם אנחנו כאן מדברים, אני לא יודע כמה זמן, למעלה מחצי שעה, גם בכיוונים האזרחיים, גם בכיוונים הלאומיים, וגם בכיוונים של הביטחון הלאומי במובנו הרחב, אוקיי? אפילו לא נגיד ניסיון לאיזושהי הידברות, קצת יותר, נאמר, מטריאלית או מהותית, עם שכנינו הפלסטינים, על איזשהו מתווה שאולי נוכל מתישהו להניח אותו על השולחן. גם זה לא היה. למה זה לא היה? משום שהסיטואציה הקואליציונית והאילוצים הפוליטיים המיידיים של היום ושל מחר הם כאלה שהמנהיגות שלנו לא השכילה להתרומם גם מעל הבעיות האלה, אפילו במחיר של פירוק הקואליציה.
כן, אגב, הנציגים שלנו שמרו על הממשלה הרבה יותר מאשר הצד השני.
מה קורה במקביל? בואו ננתח רגע מה קורה במקביל. כשאנחנו מדברים על נאמר, הרעיון המדיני, המסדר, שאתה ואני, אני חושב, סבורים שהוא צריך מתישהו להגיע, אבל הוא לא יגיע לבד, הוא לא ינחת ככה מהירח.
הביאו את היום, כן.
באותו זמן, מה שקורה הוא, שהמגמות של ההקצנה ושל המשיכה, גם של הימין ימינה, וגם של השמאל והמרכז ימינה, כדי לא לפגר יותר מדי אחרי מה שהיום נחשב לפטריוטיות, אוקיי? כל זה יוצר איזושהי מין סיטואציה מוזרה שמסוכנת למדינת ישראל, שבה בעצם המדינה הולכת כמו עיוורת,
סומה בערובה, לגמרי סומה בערובה,
לדרכים שמסתיימות בתהום.
נכון.
עכשיו, תראה, בוא נזכר,
זה לא יאמן, אני מביא אותך לאט לאט, אני מביא אותך לאט לאט לנקודה שבה התחלתי.
כן, אבל
העניין הוא
שאני מעדיף למות אופטימי מאשר למות פסימי.
זה לא יכול
להיות. תראה, אני מסתכל קצת על ניתוח היסטורי של איך קמו דיקטטורות, איך קמו משטרים פשיסטיים, איך התקיימה סוג של עבודת אלילים במשך שנים במדינות שונות שנחשבות, מדינות מאורות, מערביות וכדומה, ואיך צמחה לרודנות, גם בימינו וגם בעבר. מה קרה שם? בעצם, הניתנת לגיטימציה הולכת וגוברת לסוג של פטריוטיזם מתלהם, צעקני, אלים, גזעני, להסתה שמובילה לכיתוב בתוך העם. ויש איזה מין הסתכלות היום, אתה שואל, אתה קח מישהו מהרחוב, תשאל אותו, תגיד לי, מי פטריוט? אז אני יכול לנחש מה בדרך כלל תקבל כתשובה כיום, בוודאי ובוודאי מצעירים. יש איזה מין יומרה חסרת בסיס, ומופרכת לחלוטין, לסוג של אחיזה בלעדית של הימין באהבת העם והמדינה. איזה קשקוש הדבר הזה. אבל זה הפך להיות הנורמטיביות שביבי הוביל אליה. ביבי נתניהו הוביל אליה.
אז אני רק פה אדחוף מילה קצרה, כי כמעט אמרת את המילה הזאת, ואני חושב שזאת הייתה כותרת של איזושהי שיחה שעוד לא קיימנו, אבל אני חושב שחשבתי עליה.
אולי פרק שלוש.
האם אנחנו עדיין ציונים? והאם יש עדיין מקום לביטוי הזה?
מי זה אנחנו? אתה ואני?
אתה, אני, ומי הוא ציוני? אתה יודע מה? מי הוא יהודי ההיסטורי? מי הוא ציוני היום? כשאתה עכשיו, חשבתי שתגיע לשם, כשאתה אמרת, תשאל מישהו ברחוב, מי הוא פטריוט, אז אני חושב שהיום השאלה היא כבר, האם אתה ציוני? ומי הוא ציוני? ומי יותר ציוני?
מי הוא ציוני? בוא ננסה להגדיר, אתה יודע, יש כל מיני הגדרות לציונות, סך הכל תנועה שקמה לפני 120 שנה, 130 שנה.
כן.
אני מזהה את עצמי בתנועה הזאת של מדינה, של בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, בחלק מארץ ישראל, גבולות בטוחים ומוכרים ולגיטימיים, שבה מתקיימת דמוקרטיה במדינה הזאת, ושוויון, וכיבוד של המיעוטים, וחוסר אפליה, והגנה על ביטחוננו הלאומי והאישי. ואני חושב שמכיוון שזה כאן, זה לא באוגנדה, וזה לא באפסטייט ניו יורק, וזה לא בכל מיני מקומות אחרים שהיו להם כל מיני, שעלו כרעיונות במשך השנים. אתה
היה ניו ישראל בניו ג'רזי, איפה שהוא היה
רעיון. עמנואל נוח, לא, זה עמנואל נוח, כן, הרעיונות שלו. אז אני כן, אני חושב שאנחנו בהחלט, אני רואה את עצמי, אני רואה את ילדיי, אני רואה את נכדיי, אני חושב שאנחנו, אני מעריך שרבים מאוד כמוני, אנחנו מאמינים בציונות, מאמינים בכך שהמדינה היהודית צריכה להיות מדינה משלו, אבל מדינה משלו שהיא לא מדינה יהודית, אלא היא מדינתו הדמוקרטית של העם היהודי. העם היהודי הוא משהו שהוא לא בהכרח מתקשר אך ורק לדת, על פי ההלכה.
נו יופי, אז בסוף אתה מגיע בדיוק לנקודה שרציתי להגיע.
המיעוט היהודית, המיעוט היהודית היא תרבות, היא מסורת, היא תנ"ך, היא ערכים שיש ביהדות ושאני מאמין בהם. היא
state of mind, state of mind ו-state of a state, מה שנקרא. אנחנו אמורים להרגיש ככה. אבל למה אמרתי את זה? כי קודם כל יש היום זהות בלתי נתפסת בעיניי בין המושג ציונות למושג יהדות מתבדלת, ויהדות מתנסית, ויהדות של אני ואפסי עוד, ועדיין יש לנו פה, אם אנחנו מסתכלים על המיעוט באופן כללי, 25-28%, לא יודע כמה, שאינם יהודים, שזה מסה של מיליוני אנשים, ואני לא יודע עד כמה הם יכולים לחיות עם הגדרות שאתה אפילו, את כל מה שפירקת... מסה
של מיליוני אנשים איפה?
במדינת ישראל, הריבונית.
מה זה מדינת ישראל?
בגבולות הקו הירוק, עזוב, נדבר. אוקיי. מדינת ישראל, בעלי תעודות זהות כחולות, אוקיי, עזוב, עכשיו, אני באמת, אמרתי,
זה כבר הופך אותך ללא ציוני בעיני...
תשמע, יש פה בעיה, כי... אתה יודע, זה חוזר לסיפור של התקווה, ושל השחקני כדורגל ששרים או לא שרים את ההמנון, הרי... אין לזה גבול, נכון שבארצות הברית גם הגיעו לשלב הזה ששחורים לא מוכנים, אתה יודע, לעמוד דום בהמנון והם קוראים בערך, אבל אנחנו מתקרבים לשם, וכל הגדרות היסוד האלה שנראו לנו במשך כל שנות ילדותינו והתבגרותינו כקונצנזוס, הולכות ונהיות בעייתיות, צריך להגיד גם את זה. טוב, תשמע, אנחנו לא ננצח את כל הדיבייט הזה היום, אבל אתה יודע, מדי פעם ייפגש... בנסיבות האלה זה נחמד, אני חושב שהשיחות האלה תורמות לפחות לשנינו, מעבר לזה אני לא יכול.
אני חושב שחייבים לסיים באיזושהי נימה של...
בשביל זה אתה פה, כי ממני המאזינים התרגלו כבר לא לקבל את זה, אז יאללה.
גם לומר כמה אמיתות, אני חושב, נכוחות, וזה שאנחנו לא יכולים לאפשר, אנחנו כחברה לא יכולים לאפשר את מה שקורה כיום, שהוא סוג של נרמול של הגזענות, של ההסתה, של שנאת האחר, של הפטריוטיות החלולה הזאת, שמבוססת על שנאה ממארת, ואני מוכן להעמיד את עצמי ואת משפחתי, ואני מניח שגם אותך, בכל מבחן, גם של פטריוטיזם, גם של ציונות, גם של אהבת העם ואהבת המולדת, ואמונה בזכותנו על המקום הזה, אבל גם בצורה ריאלית מבחינה מדינית, פוליטית, ביטחונית ואחרת. ולכן אני, יש לי תקווה שאנחנו לא היחידים כאן, ושהגיון והיושר בסופו של דבר יובילו למקומות הנכונים, ואולי גם שתתעורר לנו מנהיגות, אולי מהדור היותר צעיר, שהיא מנהיגות שמובילה למקומות האלה. כי אחרת, פרק הזמן המוגבל שבו בהיסטוריה הרחוקה שלנו, היינו עם עם ריבונות שלטונית בארצו, של כמה עשרות שנים, כל פעם, הדרך הזאת עלולה להסתיים ולא באופן מוצלח, ואני מקווה שאנחנו נוכל להסיט את כיוון השיפוע לכיוון הנכון.
כן, אני, כמו שאמרתי יותר מפעם אחת, אני עדיף לא להביע את הדעה שלי, שהיא טיפ-טיפה, לפחות טיפ-טיפה פחות אופטימית, אבל באמת אני אשאר איתך בקטע הזה. אני לא חושב שאנחנו לא נתקיים, אני חושב פשוט שהדרך שבה נתקיים בעתיד, באמת כמו שהתחלנו את השיחה כמה עשרות שנים קדימה, תהיה כזאת שלא בטוח שאנחנו שנינו לא נהיה כאן כבר, אבל אני לא בטוח שזה משהו שהיינו מאחלים לדורות שיבואו אחרינו לחיות בתוך הדבר הזה שייווצר פה בעתיד. אבל אתה יודע, אני אשאר עם השביב האופטימיות שלך. גלעד, תהיה שנה טובה, ויותר טובה מה שראיתה, ואני מקווה שגם טיפ-טיפה יותר רציבות, וניפטר מהצרה ההיא, והגיע הזמן, וזהו, שנהיה בריאים, מה אני אגיד לך? תודה.
100%, שנה טובה, לך ולכל המאזינים שלך.
תודה רבה, תודה רבה, נהיה בקשר.